ברוכים הבאים לפודקאסט פילנטרום, והפעם המדריך המקוצר לגיוס מיליון דולר לפחות. הבנק הפרטי שבו מנהלים עשירי תבל את כספם החליט לבדוק את ההתנהלות הפילנטרופית של לקוחותיו. למי הם תורמים בעיקר? באילו סכומים? באיזה אופן הם מעדיפים לתת? הממצאים לפניכם. קוץ הוא אחד הבנקים הפרטיים העתיקים והאקסקלוסיביים ביותר בעולם. הוא נוסד ב-1692 בלונדון ומתמחה בניהול רונם הפרטי של בני אצולה ועשירי תבל, ובהם בני המשפחת המלוכה הבריטית. כיוון שכל לקוחותיו הם פילנטרופים פוטנציאליים, החל לפני כמה שנים הבנק להוציא דוח שנתי שממפה את מאפייני הפילנטרופיה והפילנטרופים באזורים שונים בעולם, ובהם בריטניה, ארצות הברית, המזרח התיכון, לא כולל את ישראל, אירופה וסין. הדוח כולל חקרי מקרה, מגמות עכשוויות וגם עצות מעשיות לארגונים שרוצים לגייס מאותם פילנטרופים. הדוחות מרתקים, ואנחנו ממליצות לכל מי שרוצה לפרוץ לאחד מהשווקים הנזכרים לקרוא את החלק בדוח שמתייחס לאותו אזור, גם רוסיה או אזורים אחרים שאתם רוצים להיכנס אליהם. זה חקר שווקים. במובנים מסוימים, בזכות הדוחות של השנים האחרונות, הפך הבנק עצמו לאחת האוטוריטות בתחום גיוס תרומות של מיליון דולר ומעלה בזירה הבינלאומית. כאמור, בחלק מהדוחות יש גם טיפים לארגונים. אחד מהם מספק רשימה של 10 עצות פרקטיות לגיוס תרומה של מיליון דולר לפחות, ולצידה ניתוח הנתונים שעולים מהדוחות לאורך השנים. ואנחנו מביאות לכם כאן את שניהם. אז הנה, 10 העצות של קוץ ושל הפילנטרופים שסקרו, שיניבו תרומות של מיליון דולר או ויותר. 1. חלמו בגדול על מה שתרצו לעשות עם ההשקעה של מיליון דולר, וחשבו על דרך ברורה וקלה לחלוק את החזון האסטרטגי הזה עם תורמים פוטנציאליים. 2. אל תפחדו להשקיע כסף בגיוס כספים. עמותות רבות מהססות להשקיע בגיוס, אך ההשקעה תשתלם בטווח הארוך. 3. הקדישו מחשבה רבה לאופן שבו תכירו תודה לתורמים הגדולים שלכם. שאלו אותם אם ירצו שתכירו בהם באופן פומבי, ואם כן, בררו כיצד. 4. לתורמים יש גם משאבים ונכסים שאינם כספיים. ודאו שהתורמים שלכם מעורבים בפעילות העמותה ודברו איתם על תחומי העניין שלהם. זה עוזר בגיוס הכסף, לא רק במעורבות אחרת. 5. אל תגבילו את היחסים עם התורמים רק לצוות גיוס התורמים. לעתים קרובות פילנטרופים ירצו לפגוש את ההנהלה הבכירה, כמו גם את האנשים בקו החזית של העמותה. כדי להיות ראויים לתרומות גדולות, הציבו יעדים מוגדרים. אתם זקוקים לתוכנית פעולה עתידית, ולא משנה אם כדי לממש אותה תזדקקו לתרומות רבות לאורך עשור או לתרומה אחת של מיליון דולר. 6. תפחו מערכת יחסים עם תורם פוטנציאלי ורכשו את אמונו. היו סבלניים אבל מציאותיים בנוגע לפרק הזמן הנדרש לטיפוח תרומה בסדר גודל כזה. 7. זיהוי תורמים פוטנציאליים נעשה באמצעות יצירת מערכת יחסים ולא באמצעות טלמרקטינג. אדם שבעודיין להפנות אליכם אנשים ולמנף את רשת הקשרים האישית שלו עבורכם, עושה לכם שירות אדיר. 9. הציבו ציפיות ברורות לשני הצדדים בתחילת השותפות. מערכות יחסים טובות ביותר מבוססות על כנות ועל סינרגיה אמיתית בין עמותה לתומך בה. אין צורך להזכיר עד כמה חיוני לקיים הבטחות. 10. היו מומחים בתחומכם. התורמים צריכים לדעת שאתם מבינים היטב את הסוגיה או הבעיה שאתם נותנים לה מענה ומשוכנעים באשר לדרך שבה יש לטפל בה. אז איזו תמונה מצטיירת בכל הנתונים, כל הדוחות של קוץ? אז ראשית כל, בשל הבדלים כלכליים, תרבותיים, פוליטיים וחברתיים, הפילנתרופיה נמצאת בשלבי התפתחות שונים מאזור לאזור. לדוגמה, בין המהפכה הבולשביקית ב-1917 לנפילת האיחוד הסובייטי ב-1991, לא היה לפילנתרופיה מקום בחברה הרוסית. לא היה. לכן, היא נמצאת היום בחיתוליה. וכל ארגון שרוצה לגייס מיליון דולר או יותר מפילנתרופ רוסי חייב להבין זאת, לקחת זאת בחשבון. עוד עולה מהדוח שיש לתרבות ולערכי המוסר המקומיים השפעה על הפילנתרופיה ועל הנראות שלה. יש ארצות שבהם מעדיפים תורמים לתרום בדיסקרטיות רבה יותר. האלטרואיזם אומנם נוכח בכל האזורים המדווחים, אך באזורים מסוימים הוא קשור במידה רבה לתפיסה המצפה מהתורמים לשמור על פרופיל נמוך ולתת בסתר. ובכל זאת, למרות ההבדלים המשמעותיים בין האזורים המדווחים, חושף קוץ גם כמה מגמות בולטות. ניתוח נתוני הדוחות השנתיים של קוץ מאשר מעל לכל צל שספק שתמיכה בהשכלה גבוהה היא פופולרית יותר בקרב התורמים הגדולים, ולא רק בארצות הברית ובאנגליה. הסיבה לכך היא שאוניברסיטאות, שלא כמו עמותות אחרות, הם ארגונים שמגלגלים מיליוני דולרים ומסוגלים להתמודד עם תרומות בנות שבע ספרות ויכולים להציע לתורמים גדולים לתמוך במגוון רחב של עולמות תוכן. החל בחוד החנית של המחקר המדעי ובניית מתקנים חדשים וחלה במתן מלגות. סיבה נוספת היא הבוגרים שמהווים מקום משמעותי לתמיכה. ומה עם תמיכה במטרות רחוקות שמעבר לים? אז מעניין, רוב התורמים נוטים להתמקד בתמיכה בארגונים במדינת המוצא שלהם, ולראיה, תרומות מעבר לים הן רק 5.6% מכלל התרומות הגדולות בכל האזורים שקוץ סקר. בארבע מבין שישה אזורים העניקו קרנות את מספר תרומות מיליון הדולר הגדול ביותר, והן גם היו היעד השני הכי פופולרי לתרומות של מיליון דולר. עם סך תרומות של 2.87 מיליארד דולר שנתרמו לקרנות הצמיתה של קרנות פילנתרופיות. הממצאים האלה מעידים שהתורמים מתמסדים וממקצעים את הפילנתרופיה שלהם, ורבים מהם חושבים לטווח ארוך ומקימים קרן צמיתה. קרנות אמנם העניקו תרומות רבות יותר מתורמים פרטיים, אבל תורמים פרטיים תרמו סכומים גדולים יותר. היו לכך כמה סיבות. קרנות רבות מנסות לפזר את הנתינה שלהן, ולכן מעניקות תרומות קטנות יותר למספר רב יותר של ארגונים חברתיים. לעומת זאת, תורמים פרטיים עשויים במידה רבה יותר להעניק מספר קטן יותר של תרומות, שהשווי של כל אחת מהן גבוה יותר. קורה לא פעם שאנשים פרטיים מעניקים תרומות חד פעמיות גדולות לקרנות שלהן, ואלו בתורן מחלקות את הכסף הזה במענקים קטנים יותר לאורך זמן. זהו להפעם. כנסו לפילנתרום אם אתם מחפשים רעיונות וטיפים נוספים שיקדמו את הגיוס שלכם ויעזרו לכם להגיע לכל המטרות. כנסו ותקראו עוד כתבות בנושא של היום, כמו דרך אחת פשוטה וזולה לגייס 400 אלף דולר בשנה. בכל שנה. או איך המרתי כוס קפה ב-18 אלף דולר. ויש גם את כמה עולה לגייס דולר. ואנחנו נתראה בפודקאסט פילנתרום הבא.